קודם כל, דוד בוחן מי הצבא שנמצא איתו, המנהיגות שלהם, כמה הם ראויים לעמוד, במלחמה. ואז אחרי זה הוא, לפי המדרגות שלהם, לפי היכולות שלהם, הוא גם ממנה את המפקדים. וישלח דוד את השלישית ביד יואב, והשלישית ביד אבישי בן צרויה אח יואב, והשלישית ביד איתי הגיתי. ואומר המלך לעם, יצא יצא גם אני עם השם. אז זה וישלח דוד את העם, למה לא וישלח דוד את העם? הוא לא שולח אותם, אלא מוציא אותם. לשלח זה כמו אני אשלח איש את אשתו, מוציא אותם ממנו. אז הוא מבין שהם הולכים להילחם לבד. אחרי זה הוא מהסס. החלוקה שלהם, שניים ביד יואב ואבישי, שהם המפקדים הידועים, מנוסים. השלישית ביד איתי הגיתי, איתי הגיתי הוא לא מישראל, לכן גר צדד, חזל, אתם אומרים שהוא היה גר תושב, שהוא ביטל את העבודה זרה שדוד היה מוצא, הוא השאיר אותו בתור גר תושב, ולכן לא ראוי שהוא יהיה בתחילת, בהתחלה המוביל. אנחנו יודעים שלא ראוי למנות מישהו לא מישראל על ישראל, וגם שנית, זאת מלחמה בתוך עם ישראל בינינו ובין עצמנו, לא ראוי שיהיה כאן מישהו מבחוץ. יש בזה צג של חילול השם. שגויים ילחם בשבילנו להציל אותנו מיד יהודים אחרים. שהיה בבית ראשון, בימי עשה, שהוא שלח להביא עזרה מארם, אז בא הנביא להוכיח אותו, לא צריך להביא עזרה מגויים. כאן זה לא חמור כל כך, כי זה גר תושב, וזה מישהו שהוא משרת אצל דוד, אבל זה גם קצת לא מכובד. כשהיינו בימית, אז חיילים פינו אותנו, וקחו אותנו לאוטובוסים. היו שם הרבה הרבה טורים של דחפורים שבאו להרוס את הבתים של ימית, והיו שם המון חיילים שהגיעו לפנות אותנו, וקצת חוו אותנו טיפה בכוח. אז כשעלינו לאוטובוסים, היו בחוץ כתבים של כל מיני עיתונות, עיתונות זרה. והם באו לשאול, ככה לדעת, איך התנהגו איתכם החיילים, מה עשו לכם? אז אשתי אמרה להם, ראתה שהם גויים, היא אמרה להם, זה עסק שלנו, אתם לא שייכים לפה, תצאו מפה. שהגויים לא יתערבו במה שקורה בעם ישראל, זה חילול השם, כאילו אנחנו מדברים עם הגויים. הם צריכים לצאת, זה עניין שלנו. עוד שזה כואב לנו, שיש מריבות בין אחים, אבל לא לתת לגויים להיכנס. אחרי שדוד אבין שהמלחמה כאן נגד אבשלום, הוא לא צריך להיות בתוך זה, כי אם יהרגו אותו, זה יהיה כתם על אבשלום, ואם הוא יהרוג את אבשלום, זה מאוד יכאב לו. לכן דוד שולח את הצבא ביד אחרים, אבל אחרי שהוא שולח את כולם, אז הוא חוזר לעצמו, שהוא תמיד המנהיג של ישראל, איפה הוא לא שולח למלחמה והוא לא יוצא. אז אחרי שהם כבר מאורגנים ומסודרים, אז הוא מודיע להם שגם אני יוצא אתכם. הוא לא מסוגל להישאר מאחורנית כשישראל נלחמים. ויאמר העם, לא תצא, כי אם ננוס לא ישימו אלינו לב, אם ימותו חצינו לא ישימו אלינו לב, כי אתה חמונו 10,000 ואתה טוב כי תהיה לנו מאיר לעזור. ויאמר העם, זה לא יואב ואבישי, העם מבין שהמלחמה כאן היא אישית נגד דוד, הוא במרכז, ולא ייתכן שהוא יסכן את החיים שלו, כי פגיעה בו זה התמוטטות של הכל. לכן, הם לא אומרים, לא בלשון מסופקת, אלא קובעים, אתה לא תצא. לא תצא. כי אם נוס ננוס, גם אם אנחנו ניפול ונפסיד את הקרב, זה לא נורא. אנחנו נלחם פעם שנייה. כן, לכן נוס ננוס, אפילו אם זה יהיה פעמיים. גם אם פעם ראשונה נפסיד, ופעם שנייה נפסיד, זה גם לא נורא. לא ישימו אלינו לב, הם לא יראו את זה כניצחון. אם ימותו חציינו, לא ישימו אלינו לב. גם אם המכה תהיה מאוד מאוד קשה, עד שחלילה חצי מהצבא ייפול, זה גם לא נורא. גם זה לא יהיה סוף העניין. כי אתה חמונו 10,000, כן? אתה נחשב כמו, פחות כמו 10,000 איש. לא ניתן שאתה טיפול. ואתה טוב כי תהיה לנו מהיר לעזור. אם אתה רוצה בכל זאת להרגיש שאתה עוזר לנו, אז אתה תשמור על העורף. אם קורה לנו משהו שצריך לעזור, אז אתה תארגן את אלה שיבואו לעזור לנו, או שאתה תקבל אותנו, אם ננוס לעיר, שאתה תגן עלינו, אבל אתה לא תצא למלחמה. יש כאן קריא וכתיב. הקריא זה לעזור, בפועל לעזור. הכתיב זה להזיר. מה זה להזיר? מילה לא ברורה. כן, להזיר זה כאילו קיצור של המילה להעזיר. כן, מה זה להעזיר? שאתה תשלח אנשים שיעזרו לנו. בניין הפעיל. לעזור זה בניין קל. אתה בעצמך תעזור לנו. זה מה שהקרי אומר. אבל בכתיב זה רומז גם שדוד ידאג שיעזרו להם. אולי גם הכוונה כאן בתפילה. כדי שהוא יתפלל והשם יעזור להם. ויאמר עליהם המלך, אשר ייטב בעיניכם, אעשה, ויעמוד המלך יד השער, וכל העם יצאו למאות ולאלפים. בהתחלה קראו לו דוד, ויפקוד דוד, וישלח דוד, וכאן המלך. המלך מבין, הוא כאן בתפקיד של מלכות. זה לא משהו אישי שלו שהוא מחליט לא לצאת, כי בהתחלה זה היה יותר צד אישי שהוא לא רוצה להיות מעורב, כי זה מלחמה עם הבן שלו. אבל כאן הוא מבין שזה עניין של המלכות, והוא מקבל את זה ונותן הוראות כמלך. הוא אומר עליהם, המלך אשר איתם בעיניכם אעשה, יש עניין שהמלך גם מתחשב בציבור, ויעמוד המלך אל יד השער, וכולם יצאו למאות ולאלפים. מה הסיפור הזה, מה זה שהוא עומד ליד השער. מזכיר לנו כמו שמונים את הבהמות למעשר בהמה, עומדים לכל אחד לצאת. דוד רוצה לכל חייל לברך אותו לשמירה שהשם ישמור עליו, שכל אחד ירגיש יחס אישי ויצא עם כוחות. ולא, הוא שלח אותם וזהו, הוא עומד ליד השער ואחרי זה כל הם יצאו למאות ולאלפים. לא רק מאות, אפילו אלפים, יש לו את הסבלנות שכל חייל יצא עם ברכת הדרך. ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי, שלושת המפקדים, למור. מה זה למור? אפשר ביצב, אלא הוא אומר להם להעביר את ההוראה לכל החיילים. לאט לי לנער לאבשלום. הוא אומר לו לאט לאבשלום. מה זה לנער? דוד מסתכל עליו כמו ילד, כמו הבן שלי. אישה שהתלוננה, שהבן שלה לא מרגיש טוב. היה מדובר במישהו שהוא בן 60 ועד 80. זאת אומרת, הילד שלי לא מרגיש טוב. היה לחשוב שזה ילד קטן. כן, אז ככה, דוד מתייחס לאבשלום, אבשלום הוא כעת מלך, הוא מורד, אבל הוא נער. זה עורר עליו רחמים. וכל העם שמעו, בצוות המלך את כל השרים על דבר אבשלום. ויצא העם השדה לקראת ישראל, ותהיה מלחמה ביער אפרים. מי זה העם? הצבא של דוד. הם לא קוראים להם ישראל, כי הם יותר חיילים שנאמנים לדוד. ישראל, כישראל, הם יותר בצד השני. עם ישראל מרד בדוד, ולמרות שעם ישראל היה רוב מוחלט, כמו שיעץ חושי הערכי, שיאספו אליו ככל אשר על שפת הים, הם הרבה יותר מהצבא של דוד, ועם זה כאן רואים סימנים ראשונים שיד השם נמצאת כאן. כמו שיש בשירת הים, טיפול עליהם אימת ופחד. כשמרגישים שהצד השני פוחד, זה סימן ש... יד השם היא פועלת כאן על הנפשות. עם ישראל, אלה שעם אבשלום, פוחדים לצאת. מי שיוצאים זה הצבא של דוד. הם יוצאים לקראת אותה ואחרים נשארים במקום. ויצא עם השדה לקראת ישראל, ותהיה המלחמה ביער אפרים. צד אחד זה שדה, אבל בעורף של ישראל יער אפרים. וזה עוד סימן שעם ישראל פוחדים מהצבא של דוד, מכינים את עצמם לברוח לתוך היער. למה זה יער אפרים? מלחמה הייתה בעבר הירדן. למה קוראים לזה יער אפרים? ולא, שבט אפרים לא נמצא שם בכלל. אפרים זה היה השבט של יהושע בן נון, זה היה השבט שמנהיג את ישראל והנהיג אותם במשך מאות שנים עד חורבן שילה. אז אפרים תמיד היו במרכז, הם רבו עם יפתח, עם גדעון, למה את לא קראת לנו? הם הרגישו שהם בעלי בית. אז אפרים היה להם גם איזו השפעה על עבר הירדן, בפרט שכנראה המלחמה כאן היא בחלק של מנשה, זה האח שלהם, אז הם כנראה היו באים לשם, עושים הרבה עד שהיער נקרא על שמם. זה מראה על על הקשר שיש בין ישראל בשני הצדדים, ואולי יש כאן קצת רמז, כאן יש חלוקה של עם ישראל אחר כך. עם ישראל אחר כך מתחלק למלכות אפרים ולמלכות יהודה. וכאן יש רגע של מרד, חלוקה בתוך עם ישראל, אז מזכירים לנו על שם העתיד שמלכות ישראל עומדת להתחלק. וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד, כן? אצל דוד לא קוראים להם ישראל, הם לא באים בשם ישראל, אלא הם באים בשם דוד. ותהי שם המגפה גדולה ביום ההוא 20,000, כן? מכה גדולה מאוד, 20,000 הרוגים, שכנראה רובם ככולם מישראל, לא מהחיילים של דוד. צריך להבין, כשעם ישראל מקבל מכה, זה לא רק אבשלום. אז היה כאן עונש גם לעם ישראל. עם ישראל נענש על זה שהוא מרד בדוד. כמו שאבשלום עורר את המרד, אבל זה שהולכים, יוצאים איתו למלחמה, כן היה מגיע גם להם עונש. ותהי שם המלחמה נפוצת על פני כל הארץ, וירב היער לאכול בעם מאשר אכלה החרב ביום ההוא. מזכיר לנו המלחמה של יהושע וחמשת המלאכים, והשם מתיר עליהם אבנים גדולות מן השמיים. שם כתוב שהיו רבים שמתו באבנים מאשר מתו מיהושע והצבא שלו. ומה זה בא להגיד? שהמלחמה כאן היא עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יחד עם הצבא של דוד, כאן זה נגד עם ישראל, מה שהם חטאו כאן. זה משלים את מה שכתוב קודם, ותהי שם המגפה גדולה. מגפה גדולה זה גם מזכיר מה שהיה אצל בני אלי שלקחו, גם שם כתוב מגפה גדולה. אפשר להגיד מגפה, אבל זו מגפה גדולה, להראות שזה מעל הסדר, מעל מה שבאופן טבעי היה ראוי להיות.
כן, גם פה
אותי וכלי. כן, בסדר. גם פה אותי בשנייה אחת. מה ההבדל כאן בין הקריא והכתיב? קודם הקריא, אחרי זה הכתיב. נפוצת, זה יותר ש... ככה זה התפתח, ככה התפתחו העניינים. ולפצות זה כאילו יותר שזה היה מהקדוש ברוך הוא, זה נשלח מלמעלה, זה לא מאליה. וירב היער לאכול בעם, אשר אכלה החרב ההיא, כן? מה זה שהיער אכל בעם? כל מיני מפרשים, יש לנו שאנשים היו פצועים ואיבדו את הדרך ומתו מהפצעים, יש לנו שם שם הרבה חיות, חיות שהם פגעו בחיילים. ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא הפרד תחת סוב החיילה הגדולה, ויחזק ראשו באלה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. אחרי העונש של צבא של אבשלום, כעת מגיע התור של אבשלום. אבשלום עומד לפני עבדי דוד, רואים אותו ועומד כאן כאילו הזכות של אבשלום מול הזכות של דוד. ברור לנו שכאן אבשלום לא ראוי. קודם דוד היה ראוי להיענש, אבל כעת ראינו כבר שדוד התכפר בכל מה שעבר עליו. לאבשלום אין כאן, אין זכויות שהגנו עליו. קודם היה איתו עם ישראל, כעת עם ישראל ברח, אז אין לו את הזכות של עם ישראל, הוא לבד. ואבשלום רוכב על הפרד, איזה פרד זה? למה צריך להגיד פרד? משנה אם זה פרד או סוס.
להראות על ילד שיצא מהלא טוב, אז
בקיצור, אין לו המשך. בדרך כלל אסור לרכוב על פרד, אבל יש אומרים ש... אצל דוד, שזה היה מלכות, כתוב אצל שלמה המלך, שדוד אומר להרכיב על הפרדה. אז כנראה שזה היה יוצא מן הכלל להראות את השלטון המלכותי, שמלך הוא יוצא מן הכלל, הוא לא כמו כולם, כמו פרד. אז אולי בגלל זה גם אבשלום רחב על הפרד, להראות שהוא מיוחד. ויבוא הפרד תחת סובך האלה הגדולה. כן, הביטוי הזה, האלה הגדולה, הידיעה פעמיים. כן, מה זה אומר לנו? כאילו שמשמיים הכינו את העונש לאבשלום. המקום הזה מוכן לו. כן, אנחנו לא מכירים איזה אלה גדולה. כן. סובך, כן, יש כאן סיבוך של המון ענפים, אלה הגדולה מאוד, והחזק ראשו באלה. כשהוא רוכב על הפרד והוא גבוה והאלה מתפשטת למטה, אז הראש שלו נתקל באלה. ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. אבשלום הוא עם שיער גדול מאוד, השיער שלו הסתבך בתוך הסובך של האלה, והפרד שהוא פוחד להישאר שם, הוא נמצא בתוך מנוסה, אווירה של בעלה גדולה, הפרד עבר, ואבשלום בגלל השיער שלו נשאר תלוי בין השמיים ובין הארץ. ונתליה הזאת היא גם מידע על המצב שלו. כן? יש דבר כזה של אחד מהעונשים ש... של האדם בעולם האמת, שהוא לא גן עדן ולא גיהינום, קף קלע כזה, הוא לא נמצא באוויר. זאת הרגשה הכי קשה. אדם נמצא בחלל והוא לא יודע מה יהיה איתו. נופל, עולה, החוסר ידע, ספק גדול, זה, זה העונש הקשה. העונש בא לו כאן דרך השיער שלו, ויש מאמרים בחז"ל שהוא חטא בשיער, התגאה בשיער שלו, כמו שראינו קודם. הוא התגאה מאוד בשיער, אז הוא נענש עם השיער שלו. אולי השיער שלו היה גם חלק מהדרך לעשות רושם על עם ישראל, שהוא אדם יפה, וכמו שראינו. עכשיו, שלום היה יפה בכל גבול ישראל. אז זה גרם לו להתגאות, אז בזה הוא נענש. מעמד הזה בין השמיים ובין הארץ, לא לכאן ולא לכאן. היה איש אחד, אמרנו שעבר לפני עבדי דוד, אז חלק מהחיילים ראו אותו. ויכול להיות שזה לא היה קשה לזהות אותו בגלל השיער הגדול שלו. זה היה בולט מאוד בישראל. והיה איש אחד והגד ליואב, ואמר, הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה. זאת הזדמנות גדולה מאוד לתפוס אותו חי. לכאורה זה הדבר הכי מתקבל על הדעת. הוא לא יכול לעשות כלום. יש בחז"ל שאבשלום ניסה לכרות את השיער שלו, ומה שקרה, הוא פתאום ראה תהום פתוחה לפניו. שאז אם הוא ייפול, הוא יתרסק. אז הוא נשאר ככה תלוי בין השמיים ובין הארץ. אותו איש מודיע ליואב, שהוא ראה את אבשלום תלוי באלה, ואומר יואב לאיש המגיד לו, הנה ראית ומדוע לא יקיטו שם ארצה, ועלי לתת לך 10 כסף, חגורה אחת. הוא כאילו שואל אותו, איך זה שראית אותו ולא פגעת בו? כולם יודעים את הפקודה של דוד. אצל יואב זה בכלל לא משחק. דוד המלך אמר, הוא במלחמה, הוא עושה מה שהוא רוצה. נזכיר קצת את אריאל שרון, יורד מלחמת יום הכיפורים. שביטת הפסקת אש, אריאל שרון המשיך, נכנס לאיסמעיליה, ביום האחרון של מלחמת יום הכיפורים. הוא זה נגד ההוראות, אין הוראות, אין כלום. הוא עושה מה שהוא מבין. והנה ראית, ומדוע לא הקיטו שם? שם היה צריך להרוג אותו ולגמור עם... ואני צריך לתת לך 10 כסף, חגורה אחת, גם כסף וגם ציון לשבח היית מקבל. חגורה זה חגור צבאי, היית מקבל איזה סימן על החגור שלך, גם תשלום וגם זה. למה ויתרת על זה? ויאמר האיש אל יואב, ולו אנוכי שוקל על כפיי 1,000 כסף, ואשלח ידי אל בן המלך, כי באוזנינו ציווה המלך אותך ואת אבישי ואת איתי לאמור, שימרו מי בנער באבשלום. אני שמעתי איך שהמלך הזהיר אתכם, אני לא אגע במלך, בבן של המלך, אני לא קורא לו אבשלום, בן המלך. אני מבין שלמלך יש יחס אליו כאל בנו, ואני לא אגע בו. אני שמעתי איך שהמלך ציווה אתכם, ואל תספר לי סיפורים. או עשיתי בנפשי שקר, בכל דבר לא יכחד מן המלך, ואתה תתייצב מנגד. אם אחר כך אני אבוא ואגיד שזה לא אני הרגתי, אני יודע שהמלך יתפוס את זה, כל דבר לא יכחד מן המלך, ואז כשיתפסו אותי ויחקרו אותי, אתה תעמוד בצד, כאילו אתה לא נוגע לעניין, אתה תפקיר אותי למשפט של המלך. מה זה או עשיתי בנפשו שקר, ולמה כתוב בנפשי? בנפשי, אקרי זה... אם אני אשקר ואני אגיד שזה לא אני עשיתי את זה, אם אני אראה שהמלך כועס. ובנפשו אפשר לפרש שני מובנים. או בנפשו, שאני פוגע בנפשו של אבשלום, או שאני עושה שקר בנפשו של המלך. אני משקר את המלך והמלך יזהה את זה, ששיקרתי אותו והוא לא יקבל את זה. כל דבר לא יכחד מן המלך. ויאמר יואב, לא כן אוכל לפניך, אני רואה שאין עם מי לדבר, אני לא שואל אותך, לא מדבר איתך. ויקח שלושה שבטים בחפו, ויתקיים בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה. אז זה שלושה שבטים. קרשים אי אפשר לתקוע בלב של אדם. אז יש מפרשים שזה קרשים מחודדים, כמו שיפודים, ויש מפרשים שזה שבטים של ברזל. חז"ל אומרים שאבשלום נענש על זה, שהוא גנב שלושה לבבות, את לב המלך, את לב בית דין ואת ליבם של ישראל. כמו שראינו קודם, שאבשלום נאמר עליו שהוא גנב את ליבם של ישראל. ונענש בשלושה שבטים בלב. ויעשו בו עשרה נערים נושאי כלי יואב, ויכו את אבשלום וימיתו. למה יואב לא הרג אותו? יואב זה לא בעיה להרוג אותו. יכול להיות שגם יואב קצת חשש, ויש דין שעם עשרה אנשים שהורגים אדם אחד, אז הם פטורים ממיתה. אי אפשר להוכיח מי זה שגרם את המיתה. אולי זה הראשון, אולי זה האחרון. אז ככה יואב לקח עשרה חיילים שהם יארגו אותו, ומכאן שמשהו תקע את השבטים בלב שלו, זה לא הרג אותו. אבל כנראה שזה פצע אותו קשה. והתקע יואב בשופר, והיה שובה מרדוף, מרדוף אחרי ישראל, כי חשף יואב את העם. אחרי שיואב עשה את החשבון שלו עם אבשלום, יכול להיות שזה גם יואב היה שונא במיוחד לאבשלום, אבשלום בזמנו התנהג איתו בצורה קשה, הוא שלח את העבדים שלו לשרוף את חלקת השעורים של יואב, הוא דיבר איתו קשה, אז אנשים קשים שהם מדברים עם אחרים קשה, לא סובלים שאיתם מדברים קשה, להם מותר, לאחרים אסור. אז יואב הוא עושה חשבונות, אז הוא רצה להרוג את אבשלום. אבל אחרי שהוא גמר את החשבון הפרטי, הוא חוזר, גם יואב יש לו אחריות לעם ישראל, אז הוא דואג לתקוע בשופר להפסיק את המלחמה. הוא מבין שכמו שהבינו קודם, שאם יהרגו את דוד, אין סיבה עוד להמשיך את המלחמה, לא צריך סתם להרוג יהודים, אז יואב עושה אותו דבר. אנחנו מכירים שאת האחריות הזאת של יואב, בזמן שהוא נלחם עם אבנר, ואז שאבנר אמר לו, על הנצח תאכל חרב, אז יואב אומר, בסדר, אתה מסכים להפסיק את המלחמה, גם אני מפסיק, למרות שיש לו הזדמנות לנצח, אבל הוא מבין שבעם ישראל לא הורגים יהודים. אם יש אפשרות לשלום, צריך, אם זה היה אויב, אם אויבים לא עושים חשבונות, הם יכולים לבקש שלום, יכולים להגיד מה שרוצים. אחרי שהם עשו את הרשעות שלהם, צריך לגמור איתם. לא מקבלים מהם כניעה.
נראה שהוא דווקא
חסר
את העם
שהיה
איתו, ולא את ישראל.
גם וגם.
כי הוא
עזק את נכון, נכון, אבל... אפשר לחשוב שהוא גם חשב על ישראל. גם זה לא טוב. ויקחו את אבשלום וישליחו אותו ביער אל הפחת הגדול, והציבו עליו גל אבנים גדול מאוד, וכל ישראל נסו איש לאוהליו. כאן... מבזים את אבשלום, הם מבליטים מאוד את המפלה שלו. יכול להיות שתי סיבות. אחת, עונש כבד למי שמורד במלכות. דבר שני, שכל אלה שהיו איתו יבינו את זה שהוא נהרג ואין טעם עוד להמשיך להילחם. שלא ינסו להמשיך את המרד בצורה אחרת. אלא יראו שזה מאוד יבלוט, שאבשלום נהרג והמלחמה נגמרה. יכול להיות שבעקבות הגל אבנים גדול מאוד, זה היה מאוד בולט, אחרי זה כתוב, וכל ישראל נעשו איש לאוהליו, לא קודם. אחרי שכולם הבינו את זה, אין עוד מה להמשיך, כל אחד הולך כעת לדאוג לעצמו. ואבשלום לקח ויצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר אין לי בן בעבור אזכיר שמי, ויקרא למצבת על שמו ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה. אחרי שהציבו גל אבנים גדול מאוד, הנביא מספר לנו כאילו באירוניה שאבשלום רצה בחייו להזכיר לו מצבת, וזאת המצבת שהוא הגיע. הוא רצה שיהיה לו פרסום גדול ושם גדול, אדם שרודף כבוד, עולה לו ביוקר.
הוא ידע שמראה שהוא קיבל את זה אחרי שהוא מת, הוא ידע שהוא יד אבשלום,
יש אומרים שזה יד אבשלום של היום, ואולי זה קצת מסתדר מה שכתוב כאן בעמק המלך. ביד ירושלים, במקום שראוי לקרוא עמק המלך. זה בדרך לשילוח ששם היו ממליכים את המלכים. אז אולי לכן נקרא עמק המלך. למרות שלפני זה כתוב שהיו לאבשלום שלושה בנים. אז מה זה, אין לי בן? אז יש אומרים שהוא הבין שהבנים שלו לא מוצלחים ומהם לא יהיה המשך. אפילו אם הוא יהיה מלך, לא יהיה המשך. אז הוא רצה להזכיר את השם שלו, ויש אומרים שמתו בחייו, הבנים שלו. ויקרא למצבת על שמו, הוא קרא לזה על שמו, ואחרי זה קראו לזה יד אבשלום. אולי זה בא להגיד שגם לעם ישראל יש תזכורת, כן, כמה חמור מי שמורד במלכות בית דוד. אז שכולם יזכרו את זה. ואחימץ בן צדוק, כעת ראינו במלחמה, ראינו את התבוסה של אבשלום ואת העונש האישי שלו, וכעת השלב הבא עוברים, חוזרים לדוד המלך. מה שקורה איתו, ויש לנו כאן שני שליחים, אחימץ והכושי. ואחימץ בן צדוק, אותו אחד שקודם בא להזהיר את דוד, הוא ממשיך את השליחות שלו, ואחימץ בן צדוק, נפגוש אותו אחר כך, שהוא גם מבשר ליואב שדוד המליך את שלמה. אחימץ יש תפקיד גדול, כנראה שחזל אומרים שהוא קיבל ברכה גדולה מהשמיים, בפרט על מה שהוא עשה כאן. כשהוא דאג לבשר לדוד טוב, ונזהר מאוד לא להגיד לו רע, לא להציב אותו. ואחימץ בן צדוק אמר, ערוץ ענה והבשרה את המלך כי שפטו השם מיד אויביו. אני צריך לבשר למלך, המלך בדאגה, הוא לא יודע מה קורה, אז מהר להודיע לו. ויאמר לו יואב, לא איש בשורה אתה היום הזה, ובישרת ביום אחר, ביום הזה לא תבשר, כי על כן בן המלך מת. יואב, עם כל זה שהוא עשה דברים בלי חשבון, אבל יש לו את הרגישות להבין את מה שקורה אצל דוד, הוא לא רוצה שיספרו. אז הוא אומר, נכון שזה מצד אחד ניצחון, אבל המלך לא יקבל את זה טוב. הקריא כאן, זה אחד מהמקומות הבודדים שיש קריא בלי כתיב. בדרך כלל יש קריא וכתיב, כלומר שיש שתי הבנות, יש משמעות כזאת ויש משמעות כזאת. כשיש קריא בלי כתיב, זה אומר שיש כאן רק את התרגום בעל פה, אבל אין הבנה אחרת שאפשר להביא אותה בחשבון, אלא יש כאן רק מה ש... תורה שבעל פה אומרת, בלי להישען על תורה שבכתב, או כמו הלכה למשה מסיני. יש מקומות מועטים כאלה.
אין בעיה מה שיואב עושה בעניין בגלל שהוא כאילו מעכב אולי את האבל של דוד, או...
שמה?
מעכב כאילו את העניין של האבל של דוד, לא דווקא מבחינה רגשית, מבחינה נקרא לזה הלכתית, אלא מה?
למה? שדוד צריך להתאבל עליו שלום?
כן.
מי אומר שהוא צריך להתאבל עליו?
מה, בגלל שהוא אומר את זה?
כן. חייב מיטה, אבל מישהו שהוא הרוג בדין, לא מתאבלים עליהם.
כל החיילים שואלים על שלום, מה בעודים? כל החיילים
שואלים על שלום? הם פחות, הם קצת קיבלו הוראות. הם היו חלק מממלכה שלמה שכולם טעו. כל מי שנהרג חס ושלום, אז כנראה שהיה לו איזה עבירה. הם מתאבלים על כל אחד. אבל לא מישהו שמעורר את כולם למרד, מישהו שעובר עבירות קשות. או כמו שאצל ירמיהו, כמו שעל יהויקים, שלא יבכו עליו ולא יגידו עליו ולא יספדו לו, וכך חז"ל אומרים באחד מהדברים ששיבחו את חזקיהו, שהוא לא התאבל על אחז, אלא גרר את מיטתו על גבי חבלים, לבזות אותו גם אחרי מותו, להראות שאין כבוד למישהו שנילא את ירושלים בעבודה זרה. ויאמר יואב לכושי, לך הגד למלך אשר היית. וישתחו כושי ליואב וירוץ. יואב נזהר במילים שהוא, קודם הוא שולח כושי, כנראה מישהו מיוחד, למה קוראים לו כושי, אולי להגיד שהוא, זה לא מישהו מישראל, אולי מישהו ש... אדם מישראל, יש לו בטבע רחמים, יקשה לו, יהיה לו צער. כושי זה מישהו שלא אכפת לו. הוא גם לא נותן לו הוראות, הוא אומר לו, מה שראית תספר. הוא לא אומר לו מה להגיד. ויוסף עוד אחימז בית צדוק, ואומר לי, יואב, והיא מה ערוץ הנה גם אני. בסדר, שלחת אותו, תן גם לי לרוץ. אחרי הכושי. ואומר, יואב, למה זה אתה רץ? בני, לך עם בשורה מוצאת. יואב מרגיש את הצדקות, את המעלה הגדולה של אחימז, שהוא קורא לו בני. הוא מתייחס אליו. אומר לו, אחימץ רוצה להגיד, אם בן כך הוא מספר, הכושי מספר, אז תן גם לי לספר. ואחימץ אולי רצה לרכך איכשהו את הבשורה הרעה. אבל באמת, אחימץ היה הרבה יותר קל, והוא השיג את הכושי והגיע לפעמים, עוד שהכושי רץ ראשון. והיא מה ערוץ? אחימץ כל כך רוצה, הוא פעם שלישית מבקש. ויאמר לו רוץ, וירוץ אחימץ דרך הכיכר ויעבור את הכושי. אז זה דרך הכיכר, שהוא מצא דרך לעקוף מכשולים, כן רוצים להגיע לנו דרך הכיכר. ודוד יושב בין שני השערים, וילך הצופה אל גג השער, אל החומה, וישא את עיניו, וירא והנה איש רץ לבדו. דוד יושב בין שני השערים, ויש צופה שהולך לחומה וחוזר לדוד כל הזמן לבשר. ובכן, הצופה הולך אל גג השער, שמתחתיו נמצא דוד, בין שני השערים. מה זה בין שני השערים? אבל זה שני שערים. אולי שהיה מבצר בתוך מבצר, שאם יחדרו אז יש מבצר יותר פנימי, אולי. וישא את עיניו, וירא והנה איש רץ לבדו. ויקרא הצופה ויגד למלך, ואומר המלך היא לבדו, בשורה בפי, וילך הלוך וקרב. המלך רגיל במלחמות, והוא יודע איך באים לבשר. כשהרבה רצים, הייתה מפלה, חס ושלום. אדם אחד רץ, וכנראה יש לו הודעה חשובה. וירא הצופה איש אחר רץ, ויקרא הצופה אל השוער, ואומר, הנה איש רץ לבדו, ואומר, המלך גם זה מבשר. ואומר, הצופה, אני רואה את מרוצת הראשון, מרוצת אחימץ בן צדוק. כנראה שהייתה לו איזו ריצה מיוחדת, שמזהים רק את הריצה ורואים איך שהוא רץ, ואיזו התלהבות גדולה. ואומר, המלך איש טוב זה, ואל בשורה טובה יבוא. המלך הבין שאחימץ הוא מישהו טוב. וזה גם מלמד שמי שמבשר דברים רעים, זה סימן שהוא אדם לא טוב. אדם טוב לא רוצה לבשר בשורות רעות. אפילו אם יש בשורות רעות, לא מספרים. כמה שאפשר לשתוק, להשתיק. אדם טוב, הוא משתדל לבשר בשורה טובה. ויקרא אחימץ ואומר אל המלך שלום, וישתחו למלך על אפיו ארצה, ואומר ברוך השם אלוהיך אשר שיגה את האנשים אשר נשאו את ידם באדוני המלך. אחימץ בא קודם כל עם ברכה לשם, ואחרי זה למלך. ולהודיע לו שהמלך ניצל, ועם ישראל ניצל, והמלחמה נגמרה. אני מצטער.